טוב, ערב טוב, מה שלומכם? מצליחים לשמור על קו חשיבה משבוע לשבוע? נותנים רווח בין פרשה לפרשה? אתם לא שאתם עוזבים, אני מאמין שאתם לומדים את הפרק תוך כדי, או לפחות למדתם אותו, אבל זה מורכב, פשוט אנחנו ידוע הבעיה של שיעור פעם בשבוע שמאוד מאוד קשה להצליח להיבנות בו בצורה רצופה, ולכן אני מלכתחילה רואה את היעדים המשמעותיים של השיעור הזה בעיקר ביכולת לתת כלים בלימוד, בקריאה. לא יכול לימוד של פעם בשבוע להיות דומה לכל יום התעמקות וניסיון להעמיק במושגים ולחשוב עליהם ולהפרות אותם בתוכך. אבל אם נצליח לתת טיפה כלים לקרוא ולדעת מה ניתן עוד להוציא מכאן מלבד הקריאה הפשוטה של המהר"ל, זה יהיה חלקנו. עוד הערה טכנית אבל חשובה, אני אבקש הפעם תודיעו לי 3 דקות לפני שבטעות לא אגזול את הפסקת האוכל שלכם בפעם שעברה. תודיעו לי 3 דקות לפני, זה בסדר, זה לא ביטול תורה, חלק מהמערכת, זה חשוב. זכור לי שהייתי פעם בשיעור בבית מדרש הגדול, שיעורים הראשונים שלי בישיבה, והרב יעקב לבנון העביר שיעור, והעביר שיעור כללי לכל הבית מדרש, ושיעור רציני מאוד מאוד, והוא היה באמצע ריטווה, באמצע חידוש הריטווה, תוך כדי הוא שזר חידוש הריטווה בתוך המהלך באמונה שלו, התחיל לקפוץ מדבר לדבר, ואז לרגע קפצה לו הרעיון שאולי יש הפסקת ארוחת ערב, והוא הזדעזע מכך מאוד, ולא היה אף רב ואף תמיד לא אכל להרגיע את זה שהשיעור הרגע צריך לעצור כי עשור דקה שאתי לקח, כי ממש דווקא מתוך גדולתו של הרב לבנון הוא הבין כמה שלא לא ניתן להיכנס על חשבון הארוחה הזאת שהיא חשובה בעולמה של תורה, להעמיד את הנפשות על הכוחות לעמול בתורה. זה הרע טכנית, אז זאת השם מכאן ואילך תעצור. פעם שעברה ראינו שהמהר"ל, כמה שבקריאה הפשוטה זה לא נראה לנו ככה, מטיל פצצה כבר בתחילת הפרק הראשון בנצח ישראל. ניסיתי פעם שעברה להעביר לכם מעט קצת לאורך הדורות במשמעות הזאת שהגלות יכולה להטמיע בחולשתה וברפיון החיים של האומה שהיא גוררת אחריה את ההרגשה של ההתפשרות, של ההסכמה אל הגלות. ניסינו קצת לקרוא פעם שעברת כמה הדבר היה צורם ומוחשי לאורך הדורות של האומה, ושהמהר"ל רואה לנכון לפתוח את תחילת ספרו של נצח ישראל בהחזרה של תודעת החיים האמונית של האדם מישראל אל יושר שלה, אל היושר שלה מתחילה בהבנה פשוטה ביותר, הגלות היא יציאה מן הסדר. עוד לפני הפירוק של שלושת הגורמים של הגלות שאנחנו הולכים ומבררים בפרק שלנו, אנחנו עכשיו נוגעים בכלל שכולל בתוכו את הכל, אולי גם את כל המשך הספר כולו, שיהיה בירור מהלכי גאולתם של ישראל. ההבנה הראשונה של כל זה, הגלות היא יציאה מן הסדר. ומה ש לא מספיק דיברנו עליו, אבל לא נעריך בו הרבה, רק נעיר עליו, שדיברנו על המשמעות של הסדר במערל. המערל אומר לנו שהגלות היא יציאה מן הסדר, ואמרנו שהסדר הוא ביטוי חוזר ונשנה בכל כתבי המערל. יש סדר לניסים, יש סדר לתורה, יש סדר לעם ישראל, יש סדר לעולם, יש סדר לטבע, לכל יש סדר. אבל מהו אותו הסדר? אז הסדר שבלשון המהר"ל, זה מין מדע מיוחד למהר"ל, שבאמת מיוחס אליו בעיקר בפיתוח שלו ובשזירה של העניינים הרבים מסביבו, זה ההבנה הפנימית של תשתית המציאות. הסדר זה המגמה האלוקית הפנימית החורזת את המציאות, המתגלה דרך המציאות, שהמציאות מושתתת על גבה. הסדר לא עניינו איזה כוונה נלוות על גבי המציאות. אלא כמי שלמדנו במפגש הראשון שלנו לגבי סיבה ומסובב, הסדר מכיל בתוכו את המרכיבים הפנימיים שהם הם עצמם, נקרא לזה הנשמתיות, או המאפיינים הכי פנימיים שהמציאות כולה עסוקה בלהופיע אותם. וממילא שיגיד לנו המהר"ל בכל מקום, לא ייתכן יציאה מן הסדר. למה לא ייתכן? היה ככה, השתנה, נכון, זה לא מצב טבעי לחלוטין, אבל יש, לא הבנו עדיין מה המשמעות של סדר. לא יכול להיות חריגה מן הסדר, מהסיבה פשוטה, שכל הבריאה כולה עסוקה בלהופיע את הסדר. שינוי הסדר הכוונה, לא שינוי הצורה החיצונית של המציאות, כמו שאתם עכשיו נכנסים לחדר ומבלגנים, נקרא לזה, את המצב האידיאלי שלו. זה לא המשמעות, רק לשנות את הסדר הכוונה, לשנות את המרכיבים הפנימיים החיוניים שבונים את המציאות להיותה מציאות. לא ניתן לבוא ולדבר על דבר יציאה מן הסדר. זה לשנות את המגמות האלוקיות שמחוללות את הבריאה, שהבריאה עסוקה בלהופיע אותה. לא ניתן לדבר על שינוי באלוקות, ולא ניתן לדבר על שינוי בכוונת האלוקות. אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם. שאנחנו למשל נגיד, חזל לא ידברו איתנו עדיין במושגים של סדר, אבל אני רק לוקח לדוגמה שחזל יגידו לנו שמשיח, שתשובה, שתורה, שכיסא הכבוד קדמו לעולם, זה לא משהו שיכול להיות להם שינוי. אז ניתן לתאר לנגד עינינו עולם בלא תשובה? לא הבנו מה זה עולם. כל הוויית העולמים כולם בהתקדמותם, זה עצמו ביטוי של הופעת התשובה. לא ניתן לתאר עולם בלא תהליך של תשובה, כי זה היסוד הפנימי העמוק ביותר שעושה את העולם לעולם. וגם אם כלפי חוץ אנחנו יכולים לראות כביכול חריגות, הרי אומר לנו המהר"ל, תהיה בטוח, השינוי הזה לא יכול להתמיד. זה רק כלפי חוץ נראה ככה, אבל ביסודות הפנימיים של המציאות, המציאות ממשיכה לחתור להופיע את מגמותיה, אם ודרך השינויים החיצוניים. אבל לא משנה כמה השינויים האלה לא יהיו כביכול חזקים, כביכול ארוכים, הם לעולם לא יוכלו לבוא ולשנות את המתווה הפנימי שהמציאות נפעלת ופועלת על דרכו. זה כמו שאני עכשיו אמשיל לכם את זה, לגבי הנשמה של האדם. יש לאדם נשמה אלוקית, בעלת אופי, בעלה קווים מאוד מאוד ברורים, מוחלטים. אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בפרק י' במהר"ל ובנצח, בפרק י' א'. האדם יכול כביכול לנהל אורח חיים מאוד מאוד סותר ומנוגד אל הנשמה. האם זה אומר שהאדם יכול לשנות ולגעת במלוא נימה ולשנות את עניינה של נשמתו, את יהודה, את מתנה רוחני? מה פתאום? אדם בכל החטאים שלו לא יכול לפגום בנשמה שלו. נשמה שנתת לי, תאורי, גם הרשע, אם הוא יקום להגיד ברכות השחר, הוא יגיד את זה וזה יהיה נכון. אלא מה? האדם באורחות חייו יכול רק למנוע מהנשמה להתגלות, אבל הנשמה תמיד תדחוף להופיע. וגם אם אדם בפרטיותו, במתווה חייו הקצרים של 70 או 80 שנה, יכול לחיות חיים המנוגדים ולהתמיד בניגוד הזה עוד ועוד ועוד ועוד, הרי שאם ניקח את הדבר בפרספקטיבה רחבה יותר של עם, שפה הטבע האנושי כבר מצטמצם הרבה הרבה יותר, פה כבר אי אפשר להסתיר את הפריצות של המגמות הנשמתיות של המציאות. גם אם עוד במתווה חיים על ידי כוח הבחירה של האדם יכול הוא כביכול להסתיר, גם אצלו הוא לא יכול לשנות, אלא רק לנסות להעלים, להחשיך טיפה כדי שהיא לא תבטא את עניינה כלפי חוץ, הרי שבמתווה של דורות שום דבר לא יכול לחוג מתוך המגמה האלוקית. טוב, אפשר להאריך בזה הרבה, אבל זה מפתח, אנחנו מתעכבים על זה. במיוחד בפרק א', אחרי זה פרק א' ב' ג' במהר"ל מניחים בפנינו יסודות כאלה עמוקים שטובו לי להתעכב טיפה עליהם, כי אם הבנו אותם, הבנו המון ספרים במהר"ל, הבנו תודעות אמוניות מאוד משמעותיות שמבחינתי יותר חשובות כרגע, מאחרי זה לברר את הפרטים שהמהר"ל מדגיש באמת הנקודות שלו. מאוד חשוב להבין את הנקודות האלה, מה זה המשמעות של סדר, ולמה עכשיו כמפתח לכל הפרק, למה כן הסדר הוא לא יכול להתמיד. אז אני אומר, ישראל בגלות זה שינוי של הסדר. השינוי שאתה צריך להבין את זה, כן. מה השם?
שלמה.
בעזרת השם אנחנו נזכור למה
זה. אז שאומר שהגלות היא יציאה מהסדר, הכוונה במובן החיצוני?
הכוונה המגמה, כל המגמה הפנימית של העולם חותרים להופעה שלמה שישראל בארצו. כל העולם חותר לכך, כל הסדר הפנימי של המציאות כולו מוביל אל המציאות הזאת שעם ישראל נמצא בארצו, והאומה עוד שנייה נגיד פורחת באחדותה, ושכינת אל חי שורה בקרבם, והמציאות כולה הולכת ומוארת באידיאל האלוקי הזורם דרך האומה אל העולם כולו. כל הבריאה שאפה להופיע, בוא נקרא לזה, את ישראל בארצו בשלמות חייו, ששכינה נמצאת בתוכו, וכל הבריאה הולכת ויונקת מהחיים האלוקים הניבטים אליה דרך האומה הישראלית.
אבל זה כן כאילו חלק מהמהלך האלוקי לאותו, זה לא סטייה מהמהלך.
אין, זה מה שאנחנו אומרים, אין, לא יכול להיות להגיד שהגלות מתמידה. אנחנו גם הבנו, אבל בפעמים הקודמות, זה לא שהגלות עצמה היא כביכול הפסקה במהלך, אלא כביכול המהלך הוא כל הזמן מתמיד, כלפי חוץ הוא לובש בגדים אחרים שנועדו לבנות דברים אחרים, אבל מתגלה שגם דרך המהלך הזה הגאולה לא רק שלא הופסקה, אלא הלכה והתעצמה וגילה את מלוא המשמעות שלה גם דרך הגלות.
בזכות זה יציאה מהסדר, וכאילו באמת זה לא יציאה מהסדר?
מאיר, ישראל בגלות זה לא כסדר, וממילא אתה מבין שאין כזה דבר הפסקה לסדר, ואז תבין באמת שישראל בגלות זה רק מאורע זמני שצריך להבין אותו בתוך הסדר הכללי, אבל לא כמציאות שיכולה להתמיד.
כמו חולי.
זה חולי, אבל החולי הזה נועד לא רק כאפיזודה המתווכת בין ההתחלה לסוף, אלא הוא נועד להעמיק את החיוניות הישראלית דווקא מצד זה שישראל לא יכלו לעמוד באידאל העליון של לאומיותם והקודש שמופיע בהם. היה צריך להוליד את המושג גלות כטיפול אלוקי מאוד משמעותי באומה, שבטיפול הזה נפריט את האומה לגורמים, ועל ידי תהליך מאוד מאוד ארוך ייבנו באומה אותם המרכיבים החיוניים שהיו חסרים לה כאשר היא הייתה בארצה ולא הצליחה לבוא ולממש את האידאל האלוקי שהיא מועתדת לו, ולא הצליחה בימי בית ראשון לבוא ולממש אותו. הגלות תהיה בעצם התהליך האלוקי האדיר הזה שנועד לבנות באומה את הכוחות כדי שתוכל לשוב אל ארצה, אל עניינה, אל מקדשה, ולצליח לבוא ולתרגם את זה הפעם מתוך יכולת לעמוד בו. שאלות גדולות. בדיעבד, אבל מתגלה לכתחילה שבתוך הדיעבד. כלומר, צריך להתרגל, אמרנו, לתפיסות מורכבות כאלה. גם בימי שני שאלו את השאלות לגבי חטא אדם הראשון, חייב, לא חייב, לוחות ראשונים נשברו, חייב, לא חייב. יש המון המון דברים מאוד מאוד גדולים שכאלה. כן, כתוב, לולך את העגל, לא היינו גולים מארץ, לא היה, כל הבריאה הייתה מצטערת אחרת. אנחנו צריכים להבין שהגלות כשעצמה היא יציאה מהסדר. היא לא תואמת את הופעת הסדר הפנימי של המציאות. כל הבריאה כרגע מנועה מלגלות את האידיאל האלוקי שהיא אמורה להופיע. הגלות היא יציאה מהסדר. האם הגלות כרגע, כשאנחנו הולכים וצופים את המהלך האלוקי האדיר הזה, אין לו משמעות אדירה בתוך המהלך האלוקי הזה? זה מין איזה רגע של הסתר פנים שכביכול הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, ואנחנו כאילו ניתנים אל יד המקרה, סחופים מגל אל גל, עד שהקדוש ברוך הוא החליט לפקוד אותנו ברחמה? בוודאי שזה לא ככה. הגלות היא כשלעצמה מהלך אלוקי מחושב מאוד עמוק, לבוא ולבנות את האומה בכוחות אדירים שיאפשרו לה לא לשוב ולגלות יותר, ולהצליח לגלות את האידיאל שלה. אז צריך לתפוס את המורכבות הזאת. האם היינו יכולים בתהליך הדרגתי לעשות את זה בארץ? כנראה שכן, אבל ההיסטוריה הוליכה אותנו בדרכים אחרים, והייחוד של השם ומגמתו והופעת משיחיותו בעולם מתגלה דרך המהלכים האלה, והם מתגלים אז כלא רק דברים שבדיעבדים, אלא כדברים שמאוד מאוד בנו והעמיקו ושכללו. כן, יש לנו המון דברים כאלה, זה תפיסה דורש קצת יותר עומק אמוני להבין. זה כמו למשל הרמב״ם אומר למשל לגבי הנצרות והאסלאם. תדעו לכם שהנצרות והאסלאם, אומר הרמב״ם בסוף הלכות מלאכים, וגם הכוזרי אומר את זה לפני הרמב״ם, נועדו מאוד מאוד להעמיק את היכולת של אומות העולם לקבל את הרעיון המשיחי. הנצרות והאסלאם הם אבל כשלעצמם תופעות מזעזעות. כמו שאומר הרב ציודה בצמח צבי באיגרת עין א', זה יציאה מהפרוגרמה הנצרות. העולם לא יצריך לסבוג את אמונת השם דרך הצינור המלוכלך והמזועם הזה שנקרא נצרות, אלא אולי מבחינת נקרא לזה אידיאל, היה צריך האומה בארצה, האומה הייתה צריכה להיות בארצה, ומלאה בכל קניינה, במלכותה, בשכינת השם שבתוכה, וממילא האומות היו הולכות ונתקנות, כמו שראינו בזעיר אנפין בימי שלמה עם מלכת שבא וכל העמים מסביב. אז לכאורה נצרות זה סטייה נוראה, זה עיכוב נורא, אבל מתגלה שגם בעיכוב הזה יש כוונות, יש דרכים. הקדוש ברוך הוא פועל בהרבה דרכים, ובסוף מתגלים איך כל הדרכים, גם בהופעתם שהיו נראות לנו נפולות, מתגלה איך מהם יוצאים דברים מופלאים. היום כי שאלתם, אני רק אזרוק את זה לאוויר, אבל משהו שצריך להתרגל אליו קצת, אמרתי את זה בבית כנסת השבת. יש כמה דברים בתורה שלולי היו קוראים, וזה לכאורה מצבים שנקרא להם דיעבדים, לא היו מתגלים הפסגות הרוחניות היותר עמוקות ומשמעותיות שהיינו לא יכולים בלעדיהם לכאורה בתורתנו. כמה דוגמאות לכך. לולי חטא העגל, האומה לא הייתה נפגשת עם י' ג' מידות הרחמים, עם שמות השם, עם המידות האלוקיות המיוחדות, שכל סדר הרחמים והכפרה היותר עמוקים של האומה בנויים על גבי זה. לא היינו מגלים את זה. לא היינו מגלים את פרשיית נקרת הצור. שהגמרא בראש השנה אומרת, התעטף הקדוש ברוך הוא כביכול כשליח ציבור וגילה את כל סדרי התשובה, את כל דעת האלוקים היותר עמוקה של האידיאלים האלוקים. לא היינו נפגשים עם זה. לולי מרים לא הייתה מדברת לשון הרע במשה, לא היינו מצליחים לבוא ולעמוד על ההבדלים שבנבואת משה ונבואת כל הנביאים. מה שהולך ומתברר דווקא בהוכחת השם למשה ולמרים ולאהרון. יהיה נביאכם במראה ולא בחידות. כל הראשונים, מאיפה הם יונקים את ההבדלים בנבואת משה לכל הנביאים? מהפסוקים האלה. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, הרמב״ן, כולם. אבל איך? מה, הקדוש ברוך הוא לא היית מגלה לנו את זה בלי הלכאורה סטייה מן הסדר הזה? זה מעמיד את כל התורה כולה, ההבדל בנבואת משה לכל הנביאים. לולי פרשת סוטה, לא היינו מבינים מה זה בניין הבית בישראל. לולי מחיקת השם של פרשת סוטה, לא היינו מבינים מה זה יצירת שם הוויה בייחוד של איש ואישה. איך אורות כאלה גדולים מתגלים על ידי מחשקים כאלה? זה סוד החיים כולם. מתגלה איך הנפילות עצמם זה עליות גדולות. איך כל הנסיגות הן בעצם העמדות של אתגר, החשכות מקומיות שבמבט הגדול מתגלות הן כמעצימות את הקודש, מרוממות אותו, מגלות מתוכו אוצרות אדירים. הגלות היא יציאה מן הסדר, פשוט. אי אפשר לאדם ישראל שלא להכיר בנקודה היסודית הפנימית הזאת. הגלות עכשיו צריכה להיות מושקפת מתוך ההבנה הזאת, ולהבין אותה כאן. והדבר ראשון שצריך להבין בגלות, שהיא אמורה להסתיים, שהיא נקודה זמנית והיא נועדה להעמיק את חיי הנצח של ישראל בארצו, בהופעת מגמתו ושלמותו. ואם לא הבנת את זה, לא הבנת לא את הגלות ולא הבנת שום דבר מהנצח ישראל ומהחיים הישראלים. תודעת הראשית היא הכרת זמניותה של הגלות, הכרה זמניותה שנובעת מהסיבה הפנימית שהיא היציאה מהסדר. היא חורגת מהמגמות הפנימיות שהמציאות כולה עסוקה בלהופיע אותן. זה לא, ומה שחשוב לי שנעמוד על זה, זה נקודות חשובות. זה לא שהמגמות האלוקיים אל הבריאה, זה לא דומה, נמשיל את זה כל פעם מהמוחש למופשט, לא שעכשיו אתם הורים או מורים אל הכיתה ויש לכם יעדים אל התלמידים, יעדים רוחניים. כתבתם בתחילת השנה ללוח יעדים רוחניים משמעותיים שהייתם רוצים שהילד יגיע אליהם. ניתן לו להגיע או לא ניתן לו להגיע. הייתם שמחים שהוא יגיע, כי אתם מכירים בערכים האלה כערכים בונים, כערכים שיוסיפו משהו אל חיי הילד. אבל באמת ניתן לבוא ולקבל את זה, שהילד לא יגיע, לא יממש את המטרות האלה. זה בכלל לא משמעות של מה שאנחנו מדברים פה. לא מדובר פה על יעדים שהקדוש ברוך הוא בא והניח למציאות, אם תוחזו בהם, מוטב לכם, ואם לא, אז פספסתם. זה בכלל לא ההקשר האמוני או הגובה שבו המהר"ל מדבר, שהוא מדבר על סדר. הסדר הכוונה, כמו שאמרנו, היסודות הפנימיים שכל הבריאה כולה מושתתת על גביהם. כל פנימיות החיים הם עניינם לבוא ולהופיע את העניינים האלה, וכל הבריאה שואפת לכך. וכל הגלגולים העולמיים וסיבותיהם, הכל 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 עניינו לבוא ולגלות אותם. לא ניתן לבוא ולגלות הנסיגה מהסדרים האלה. טוב. בוא נתקדם. יש למישהו אולי את המספר של של הרב שי סופר? אני רואה שפה הרבה אנשים מאוד סובלים מהחום, ואולי להקל מהעול. נחוש, מה זה לצאת אל הקור מתוך החום? טוב, אז הגלות, זה היסוד הראשון שהמהר"ל אומר לנו פה בפסקה הראשונה, הגלות הוא יציאה מהסדר. ואז עכשיו המהר"ל בפרק הולך לדבר איתנו על שלושה מאפיינים של הגלות שמכוונים בשלושת המאפיינים האלה אל ערס הסדר הפנימי של החיים הישראלים. במילים אחרות, שלושה מאפיינים של הסדר החיים הישראלי שבגלות אנחנו רואים הפרה שלו, נסיגה ממנו. נגיד אותם קודם כל בעל פה ואחרי זה נראה אותם בפנים. שלושת המאפיינים הם שהמהר"ל יבוא ויפרט, זה ארץ ישראל, אחדות ישראל ועצמאות ישראל. ממילא אני אבין שחזרה אל הסדר של האומה יהיה שיבה אל הארץ, התכנסות האומה מכל גלויותיה ועצמאות ומדינת ישראל. אלה שלושתם יהיו המרכיבים הבסיסיים ביותר להופעת כל עניינה האלוקי של האומה. זה כשלעצמו כמה ערך אדיר יש להבנה הזאת, שאנחנו נבוא ונצפה את התהליכים האלוקיים וננסה לבוא ולאפיין את את הפעולות הענקיות שהקדוש ברוך הוא פועל בעולמו, וננסה להביט אליהם מתוך עיניים של קודש. ממילא נדע שכל הפעולות שדוחפות את האומה לשוב אל הארץ, להתאחד ולגלות את עצמאות של ישראל, זה לא מגמות שנובעות מתוך החול, זה לא מגמות שנובעות מתוך איזה דחף חיצוני של ניסיון לחכות את האומות. כל עת שנבוא ונסתכל לך מציאות חותרת להופיע את מאפייני האומה בשלושת המאפיינים הבסיסיים האלה של העמדת שיעור הקומה הישראלי על עניינו, אנחנו נבוא ונצפה בהם מה? המשכה של הקווים הפנימיים שהולכים ומעצבים את המציאות כולה. ואז יהיה לנו את העיניים של קודש להביט על מה שקורה מסביבנו ולנסות להבחן את זה. מה שהמהר"ל מניח לנו פה לפני מאות בשנים נותן לנו כבר את כל היכולת של התשתית האמונית, של ההתייחסות, את סדרי גאולתנו שזכינו לה בדורותינו. כאשר באה האומה ושבה אל ארצה והתאחדה כאומה אחת בארץ מתוך פיזור הגלויות וחתרה להופיע את עצמאות מדינת ישראל, מה פשר התהליך הזה? כלפי חוץ הוא נראה חולי חולין, כלפי חוץ נראה שאנשים שמאוד מאוד רחוקים מן הקודש היו עסוקים בלחתור אליו, בלהופיע אותו ברבדים הכלליים שלו. איך נתייחס לזה? האם באמת יש כאן חיקוי של הגויים? על פי דברי הקודש של המהר"ל, בכלל לא. אלה הם חזרה אל הסדר של המציאות כולה. עכשיו, אז רוצים להבין למה זה פועל בצורה הזאת? זה משהו אחר, זו שאלה עמוקה אחרת. אבל לבוא ולא להתייחס לזה מתוך העמדה של האומה חזרה אל הסדר שלה והמדע של כל המציאות כולה על הקווים הפנימיים היותר ראשיתיים והיותר אחריתיים, זה אי הבנה מוחלטת של מה זה ישראל ומה זה גאולתו. אבל אם נלמד נצח ישראל, רואים שזה כבר היסודות שכבר בפרק הראשון המהר"ל הולך ומעמיד לנגד עינינו. מה זה ארץ ישראל? מה זה אחדות ישראל? ומה זה עצמאות? כשלושת הרבדים הבסיסיים שמתאחדים לאחד להופיע את שלמות החיים הישראלים. לא ניתן לבוא ולדבר על שלמות הצורה של החיים הישראלים על פי הסדר הפנימי שלהם, שלא בארץ ישראל, שלא באחדות כל ישראל, ושלא ביציאה מן השיעבוד של האומות עליהם. אז הדבר הראשון, שהשם סידר כל אומה במקומה וסידר את ישראל במקום הראוי להם שהוא ארץ ישראל, והגלות מן מקומם הוא שינוי ויציאה לגמרי. וכל הדברים כאשר הם יוצאים ממקום הטבעי והם חוץ למקומם, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי, רק שהם חוזרים למקום הטבעי. ארץ ישראל היא המקום הטבעי של עם ישראל. כאשר הקדוש ברוך הוא סידר כל אומה במקומה, מהר"ל מניח בפנינו כלל, הבנה אמונית משמעותית בהבנת העולם. הארץ היא איננה דבר סתמי. הארץ איננה רק טריטוריה, קרקע, שהאדם כביכול בלד הברירה של כוח הכבידה מרגיש את המחויבות להיות מונח עליה, והיה יכול, אם הוא היה רוצה, בהיעדר כוח המשיכה, ליצור את ההתאגדויות הלאומיות שלו באוויר. והארץ מהוות איזה תפקיד שולי ומקומי ביצירה של כל עם ולשון. זה בכלל לא הבנה. הקדוש ברוך הוא סידר את כל האומות במקום שלהם. יש לכל אומה ואומה, על פי התוכנית האלוקית, סדר להיות במקום מסוים, ורק במקום הזה האומה יכולה להפריח את חייה התרבותיים, הלאומיים. כאשר האומה לא תימצא במקומה, ייווצר חוסר יכולת של האומה לבוא ולבטא את מאפייני הלאומיים, תיווצר הפרעה מאוד מאוד גדולה במרקם החיים הרוחני של האומה, ואנחנו נראה את האומה עובדת, נעלמת. הארץ איננה רק משטח לכף הרגל. הגמרא ביבמות אומרת, אדם שאין לו קרקע איננו אדם. אומה שאין לה קרקע איננה יכולה להיות אומה. אדם נוף מולדתו, באופן שבהנחל עליון גויים, בעציבו, בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כי חלק השם עמו יעקב חבר נחלתו. בהנחל עליון גויים, הקדוש ברוך הוא מנחיל לכל אומה ואומה את חבר נחלתה. כאשר דווי הארץ, המאפיינים אפילו הטבעיים שלו, הגיאולוגיים שלו, מזג אוויר שבו, יעשה ונרקם בצורה טבעית אל מאפייני האומה הנפשית. באופן של האסקימוסים באנטרקטיקה יש את מלוא ההתאמה בין גופם למקומם, למבנה הנפשי שלהם, למרקם החיים הרוחני שלהם, שיכול להופיע דווקא במזג אוויר הקיצוני הזה, המיוחד הזה, שנקרא הקוטב הצפוני. דוגמה. אותו דבר יהיה לעם שישכון בדרום, לעם שיהיה במדבר, לעם שיהיה ביערות. זה לא דבר פשוט. כמו שהמדע יודע לדבר על דבר מערכות ביולוגיות מורכבות שמסוגלות הן להתפתח רק בתנאים מסוימים, רק במקומות מסוימים, והיצורים המיוחדים יוכלו להתגלות רק במערכות מסוימות, אזורים קרים לקרים, וגם בתוך האזורים החמים חמים יהיה אזורים טרופיים, יהיה אזורים מדבריים, וכל מרקם חיים שלם, כל התפרצות של חיים מהמדרגות הכי פשוטות של איזה צמחים יגדלו ואיזה חיות יופיעו כאן, גם איזה עמים יוכלו לבוא ולבטא את העניין המשותף והכללי שלהם, גם זה חלק מהבריאה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא בעולמו. והכל זה נובע מתוך הרמוניה, מתוך מערכת חיים אחת כוללת ומקיפה. מה יקרה כאשר אומה תגלה מן הארץ שלה? היא תאבד, לא יישאר ממנה כלום. כך הניסיון ההיסטורי רב השנים מלמד אותנו. אין לנו שום יכולת להיפגש עם אומה, עוד שנייה נדבר על ישראל, הם חריגים, הם תופעה מיוחדת שיכולה להתקיים מחוץ לארצה כאומה. מה שקורה זה שהפרטים שגלו, הם או בניהם או נכדיהם, כבר מתערבבים במרקם התרבותי החדש, ונוצר פה כבר, הם בטלים בעצם אל מאפייני החיים החדשים שאליהם הם נכנסו, והאומה כאומה כבר לא נמצאת. יוון נאבדת, רומא נאבדת, הפרסים נאבדים, כתות של המזרח נאבדים, לא יהיה, הם נעלמים. החיים כבר במאפיינים הזהותיים המיוחדים שלהם כבר התבטלו ונשטפו בזרם התרבויות החדשות של הארץ שאליה הם הגיעו. משהו מאוד עמוק אומר פה המהר"ל. לכל אומה יש ארץ, יש פה סדר. זה סדר אלוקי. לכל אומה יש שר משלה, יש כוח רוחני לאומי משלה, לכל אומה יש ארץ המיוחדת לה. הארץ היא לא רק מנוח לכף הרגל, הארץ היא הקרקע בעלת המאפיינים שמאפשרת לאומה לבטא את העניין הרוחני שלה ולחיות אותו ולהופיע אותו. ואם אין את הארץ, מנועה האומה מלגלות את חייה, עד שחייה כבר משוללי ביטוי, הולכים הם ונמחים בתוך זרם התרבויות הסובבות. ככה הייתה שיטה הקדמונית של האומות, כגון צנחריב שאומרת הגמרא שהוא בלבל את האומות. ככה הייתה שיטת ההשמדה של פעם. למה לי לבוא ולהרוג בשטף וברצח ובאכזריות אומות שלמות במשימה כל כך קשה, כאשר יותר פשוט לי לבוא ולבלבל את האומות ולהשיג את אותה המטרה? האומה כאומה מתנגדת אליי, תבוא ותחדול מלהיות אומה. אנחנו עוד שנייה נדבר על ארץ ישראל. בוודאי שארץ ישראל, כמו שכתוב פה, היא הארץ המיוחדת לאומה, וארץ זו בלבד מאפשרת לאומה לגלות את אופי החיים, את רוח החיים השלמה שלה. נשמת ישראל השלמה יכולה להתגלות רק במקום אחד, וזה בארץ ישראל. שורה אחת נקרא ממאורות התורה י"ב בסמך ד', לא סליחה, זה עמוד אצלי, י"ב פסקה ז', כותב הרב: כשם שאין כנסת ישראל מוציאה אל הפועל את סגולותיה, כי אם בארץ ישראל כן אדם ישראל מוציא את סגולותיו הרוחניות, כי אם על ידי התורה. כמו שלולי התורה האדם ישראל לא יוכל לבוא ולבטא את כל עמוקת נשמתו ולגלות אותה על פי צבעיה עצמאיים, באופן שכל עוד שאדם ישראל מנוכר אל התורה, מנוע הוא מלבוא ולגלות את מאפייני חייו העצמיים כל כך לא, הוא יתפוס לו חיים שהם זרים אל חייו הפנימיים. כן, ארץ ישראל היא הקרקע המסוגלת בסגולת אחדותה על פי שורש יצירתה האלוקית המיוחדת, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, פה כי ישב כי הביטיה, ארץ אשר עיני השם בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. ארץ נבראתה על פי סגולה אלוקית מיוחדת שמאופיינת במלוא בריאתה אל עומק האחדות הישראלית ואל עומק האחדות האלוקית, באופן שהשכינה לא תיגלה כי אם בארץ ישראל, והנבואה לא תיגלה כי אם בארץ ישראל, והשם בהופעתו האחדותית לא יגלה כי אם בארץ ישראל, ומי שיצא מארץ ישראל כאילו עובד עבודה זרה. כאשר כל אומה ואומה וכל ארץ וארץ הלכה ולקחה היא איזה מין קצה שבתבל, ארץ ישראל על פי סגולת יצירתה הקדומה מראש ומקדם של היצירה, נושאת בתוכה, קדוש ברוך הוא ברא אותה על פי כל המתווה המיוחד של האחדות הישראלית המקבילה אל חטיבת האלוקות האחדותית המתגלה לעולם, כאופן שרק בארץ ישראל יהיה ניתן לבוא ולגלות את כל שיעור קומת החיים השלם של ישראל, שהוא עצמו הולך ומגלה את כל החטיבה האחדותית האלוקית אל עולמנו. וכאשר יוצאים מכאן, אז לא ניתן יותר לעם ישראל לבוא ולגלות את חייו הישראלים הכללים. יהיה ניתן לגלות איזה שביבים רוחניים פרטניים של רשות יחיד, אבל לא את סגולותיה הכלליות של האומה, לא את הנבואה, לא את הכהונה, לא את המשפט, את הסנהדרין, לא את המלוכה, לא את אחדות השם. גם התורה לא יכולה להתגלות כי אם בארץ ישראל. מיום שגלו ישראל מארצם, אומרת הגמרא בחגיגה, אין לך ביטול תורה גדול. כל התורה של הגלות מתגלה היא במעטה מכונס, במעטה של דלת אמות של רשות יחיד, ולא יכולה היא להתגלות במלוא שלמות החיים האלוקיים הכלליים כפי שהיא יכולה להתגלות בארץ ישראל בזרם החיים האלוקי של הנבואה ודבר השם היוצא מנשקת הגזית היושבים במקום אשר יבחר השם. אין, אנחנו אוחזים בדבר השם הנצחי שיורד איתנו לגלות, אבל הוא לא יכול להתגלות, הוא מאוד רחוק מלהתגלות בהופעתו השלמה. עד שאומרים לנו חכמים, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אין לך יותר משמעות גדולה של הפסקת התורה בהופעתה, בצורתה השלמה, ממקום חיותה אלוקי, כפי שהיא בירדתה לגלות על ידי ישראל. התורה לא יכולה לסעוד, וישראל לא יכולים להתגלות. הקדוש ברוך הוא לא יכול להתגלות, והכל זה מעריך תחת של קודש הבריך הוא ישראל והורייתה. חד הוא, ולא יכולים להתגלות כי אם בארץ ישראל. אתה אחד, ושמך אחד, ומי כמך ישראל גוי אחד? בארץ, רק בארץ. כל מערכות החיים האחדותיות האלה מסוגלות הן להתגלות רק בארץ ישראל. שזה המערכת של המקום המסודרת מאת השם בדיוק. זה דיוק של יצירה, זה לא שהקדוש ברוך הוא החליט, נתתי להם את אוגנדה, נתתי להם את ארגנטינה, לכם אני נותן את ארץ ישראל. זה בכלל לא משמעות של כך. יש פה יצירה אלוקית מיוחדת. כלשונו של רבי יהודה הלוי, בתחילת מאמר שני של הכוזרי במשל הכרם, שלא ניתן לטעות את הכרם הזה באדמה שלא מתאימה לו, הוא לא יגדל. הכרם הזה לא צריך אדמה, הוא צריך את האדמה המיוחדת לו. תשים אותו במקום אחר, לא יצא פה יין, לא יגדל פה שום דבר. ארץ ישראל היא האדמה המיוחדת שבה האומה יכולה לשלח את שורשיה ולנוק את חיי העצמיים ההולכים ומפריחים את כל מלוא שיעור קומתה. וזה על פי סדר אלוקי מיוחד. ארץ ישראל, אומר הרב בתחילת פסקה ברות, היא איננה רק מקלט בטוח. איננה דבר חיצוני, היא איננה קניין חיצוני לאומה רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות. זה לא משמעותה של ארץ ישראל. ארץ ישראל לא בא לתת לך קרקע כדי שנתכנס על גביו, נהיה אחד, ניתן להחליף אותו בכל חבל ארץ אחר. לא, תגיד, בארץ הזאת יש לנו זיכרון של עבר, נוסטלגיה. מה פתאום? זה בכלל לא המשמעות של ארץ ישראל. ארץ ישראל זה לא ארץ הנוסטלגיה. שום ארץ של נוסטלגיה לא יכולה לנטוע באומה את דורות, את כוחות הקיום באלפיים שנים של גלות אצל בנים ובני בנים ובני בני בנים שמעולם לא ראו את ארץ ישראל. ועם זאת, ארץ ישראל הייתה הכוח החיוני, הדוחף, המקיים אותם. יש פה משהו בארץ הזאת, כוח חיים פנימי שקשה מאוד להבין אותו במבט רציונלי. אומר לך הרמב"ן, ושממו עליה אויביכם, תדע לך זו ברכה, שעם ישראל יגלה מן הארץ. זה הדדי, הארץ הזאת תהיה שממה, אין בה כוח חיים, הם מחכים אחד לשני, הם מחיים אחד את השני. שעם ישראל יחזור וארץ תצמיח פירות, אין לך קץ מגולה מזה. זה לא משהו טבעי פה, ההתנהלות של הארץ ויחסה אל העם, זה משהו אלוקי, זה סדר אלוקי פנימי של עם שיכול להתגלות בארץ על פי קשרי חיים ביניהם. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. היא חטיבה עצמותית, כלומר היא הופעה של חיים אלוקיים אחדותיים. בדיוק בדיוק באותו סדר של יצירה של האומה, יש פה הופעה, יצירה אלוקית מיוחדת ששמה ארץ ישראל, עם מאפיינים של חיים מיוחדים, שהם שבהיפגשות החיים הישראלים עם החיים המיוחדים של ארץ ישראל, מתגלה פה אדיריות הקודש, אדיריות הנבואה, השכינה. צריך לעצור? אפשר להגיד בגלוי. בסדר, אז אנחנו נעצור בנקודה הזאת. יש עוד הרבה להעמיק בפסקה פה באורות. זו פסקה קשה ובאמת היא מורכבת, וכולם נוהגים להגיד אותה, וזה הפך להיות מין איזה אורות, איזה סיסמה כזאת. רואים שכבר אנחנו עסוקים פה במערל, כבר בפרק הראשון אנחנו עסוקים פה כבר עם הפסקה הראשונה באורות, והדברים פה הם מאוד משמעותיים, הם מאוד עמוקים. אלה היסודות שהמערל מעמיד אותנו כבר על פרק א' של נצח ישראל. אם כן, מה שראינו היום, דיברנו על המושג סדר במערל. הקישו זאת אל כל מקום שאתם פוגשים סדר, בכל כתבה של המערל, ותלמדו על פי זה את מה המערל מנסה, על איזה גובה הוא מדבר שם ומה הוא מנסה להגיד שם. הבנו שהגלות היא יציאה מן הסדר. האלמנט הראשון של הגלות זה ארץ ישראל, בהפרדת החיים האחדותיים הישראלים שמאופיינים במצב של גאולה. מה שטיפלנו היום, מה שהמערל הביא אותנו, הדבר הראשון להכיר בו בהכרה אמונית, זה ארץ ישראל. מה שנראה בפעם הבאה זה אחדות האומה, מאוד חשוב להכיר את זה, להבין את זה, נקודה מאוד משמעותית, ועצמאות ישראל. עכשיו יש לי דקה, אני רק אשאל את זה בדקה, אפשר אפילו לסגור את ההקלטה. אני רוצה ל...